אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אני ניר הירשמן.
אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, והיום אנחנו עם עורך הדין יהודה שפר, לשעבר מייסד הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ולשעבר גם המשנה לפרקליט המדינה, וכיום יועץ בינלאומי בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור. שלום יהודה שפר, מה שלומך?
מצוין, מה שלומך ניר?
בסדר גמור. תשמע, אז קודם כל אתה הצטרפת לוועדה הציבורית שהקמנו בפורום החברות, באמת כאחד מחברי הוועדה, ואני חושב, אתה יודע, אנחנו בפודקאסט באנשי הביטקוין לפני כמעט שנה ומה שעשינו, סדרה של פרקים בכל מה שקשור בהלבנת הון ומימון טרור, אז עשינו עם שלומית פגמן ועם עוד חברים סביב הנושא אז של השביעי באוקטובר. תגיד, עד כמה הבעיה של איסור הלבנת הון ומימון טרור קיימת בתחום הקריפטו, ומה בעצם אנחנו רואים, מה התעדכן מאז?
תראה, הבעיה היא קיימת, כן? אני מעריך שרוב הפעילות בביטקוין ובקריפטו היא פעילות לגיטימית, אין לי סיבה להניח אחרת, אבל הפעילות היא כל כך גדולה, ויש לה מגרעות וסיכונים בנושא האנונימיות ובנושאים אחרים שנדבר עליהם, שיש ניצול לרעה גם למימון טרור, גם להלבנת הון. אני נתקל בזה בתיקים שאני מטפל בהם ברחבי העולם, למשל בלטביה יש לנו תיק שסוחר סמים שעשה מניפולציה ב-NFT והצליח ככה להלבין, ויש גם, ראינו גם את השימוש לרעה שארגוני הטרור עושים בביטקוין ובערוצים אחרים של הבלוקצ'יין. זאת אומרת, לא צריך לגרוע מהלגיטימיות של הכלים האלה, אבל צריך לומר שיש פה סיכונים וצריך ללמוד להתמודד איתם, וצריך, האיזון פה כמובן הוא המפתח.
אתה יודע, אבל אני, אתה יודע, אנחנו כשאנחנו שומעים סיכונים, אז בדרך כלל אנחנו, אתה יודע, דיברת מקודם על מימון טרור. אז מימון טרור, למשל, אתה יודע, כל כלי תקשורת אחרי שתתראיין בו, יגידו, או, מימון טרור וכן הלאה, אבל אתה יודע, אנחנו, הרי בתוך עמנו אנחנו יושבים, אז אנחנו יודעים להגיד, אוקיי, יש 0.34% צ'אנליסיס מזהים כאיליסית אקטיביטי, זאת אומרת ש-99.66% זה בסדר גמור. אנחנו יודעים שרוב הכסף עבר לארגוני הטרור, כשאנחנו מדברים על הסיפור של 7 באוקטובר, רוב הכסף עבר במזוודות מקטר. אנחנו מדברים על מאות אלפי דולרים בודדים שזוהו, ואנחנו מדברים על כל מיני טעויות מתודולוגיות, ושבסוף החמאסניק בקצה לא יכול לקנות, לא יכול לקנות קלצ'ניקו ב-USDT, אבל השאלה היא, אז איפה כן? זאת אומרת, איפה אתה מזהה שנמצאות הבעיות?
מתי היית רוצה לקנות היום קלצ'ניקו, ואיך היית עושה את זה?
אני לא הייתי רוצה, אבל לכן הבאתי את המומחים.
מה היית רוצה? נניח שפתאום היית רוצה להפוך לארגון פשע ולהשתמש לקנות קלשניקוב. אחת האופציות שהיית שוקל זה לבוא ללכת לדארקנט ולשלם בביטקוין.
זה לא... אז יתפסו אותי כמו שתפסו את סילקרוד.
לא בהכרח, לא בהכרח. יש יתרונות גדולים לרשויות האכיפה, כמובן בלג'ר ובבלוקצ'יין, שיכולת המעקב. אבל בסופו של דבר, הלינק האחרון הוא תמיד בדרך כלל אנונימי, הרבה אנשים משתמשים במיקסרים ובאמצעים אחרים, ולכן יש לרשויות האכיפה קשיים. דרך אגב, רשויות האכיפה לא פרייריות, כן? יש היום פיתוחים שעובדים עליהם בתחום הטלפוניה ובתחומי החקירות, שאולי ייתנו קפיצת מדרגה באיזשהו שלב בעניין הזה, אבל כיום, ביותר מדי מדינות שאני מייעץ בהן, החוקרים נתקלים בשוקת שבורה, זאת אומרת, הם מזהים, הם יכולים לעקוב אחרי הכסף, אבל כשמגיעים למשתמש הקצה, הם בהחלט לא מצליחים להגיע אליו, בגלל שהוא עשה את זה ממדינה שאין בה רגולציה, או ממקום שאין בו פיקוח מספיק הדוק, ולכן יש פה עדיין פרצות, ויש, לא, בוא לא נתעמם, יש הרבה אנשים שקונים סמים, קונים כלי נשק, קונים דברים, וגם מלבינים הון באמצעות קריפטו. למרות שאני מוכנים, יוצא מהנחה שרוב עצום של העסקאות בקריפטו הוא לא עסקאות כאלה, וגם מה שמאוד נפוץ זה העלמות מס. וזה בעיקר באשמת המדינות עצמן, כולל ישראל. רשות המיסים למיניהם, שלא מעודדות דיווח, ולא מעודדות הבנקים לקבל קריפטו, ולאפשר לאנשים לדווח, כי אני בטוח שהרבה אנשים שעשו רווחים באמצעות קריפטו, לא אכפת להם לשלם קצת מס ולחיות בתחושה של להפחית את הסיכונים שלהם, אבל זה ממש קשה היום בחלק מהמדינות, אפילו בישראל, בסיטואציות מסוימות להכניס את הקריפטו לתוך המערכת ולשלם מיסים.
מה זה אומר? זה אומר שבעצם הקושי להכניס את הכספים לבנק גורם לזה שאנשים מעלימים מיסים?
בוודאי. הבנקים הם שונאי סיכון מטבעם. כל הרגולציה הבינלאומית של FATF יצאה מהנחה שהבנקים הם אלופים בניהול סיכונים. בניהול סיכוני אשראי, בניהול סיכונים תפעוליים, ולכן בוא נטיל עליהם עוד משימה לנהל גם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור. ההנחה הזאת טרם הוכחה. ה-FATF התחיל את דרכו ב-1989, ועד היום אין ממש הוכחה לזה שזה מצליח. מסתבר שהבנקים הם גופים די בירוקרטיים, הם די שונאי סיכון, הם לא בטוח, לא יודעים לנהל אפילו סיכוני אשראי שלהם, ראינו את זה בכל מיני פירמידות וכל מיני טייקונים שהצליחו ללוות כספים בצורה לא נאותה. אז הבנקים גם בתהליך למידה, והם נזהרים יותר מדי. חלק מהבנקים כבר למדו לנהל סיכונים נכון, וזה באמת, זה תהליך שאני גם מסייע בו, גם לבנקאות בישראל וגם בחול. בעולם אידיאלי, כולם צריכים לנהל את הסיכון בצורה סבירה, ולאפשר גם שימוש בכלי הבלוקצ'יין, בכלים שהם מבוססי בלוקצ'יין, למרות שיש בהם סיכון עודף, כי צריך למצוא אמצעי התמודדות, להתמודד עם אותם סיכונים.
תח אותי לסיפור הזה, תח אותי קצת למקרים ספציפיים, דיברת על סוחר סמים שניסה ונתפס, שניסה להלבין הון באמצעות NFT, איך דבר כזה קורה?
מישהו כאן, זה התחיל מדיווח של מבוסס ניתוח בלוקצ'יין, שהיה את הפעילות של מכירה וקנייה חריגה ביותר של אותו NFT, וזה דווח כדיווח בלתי רגיל, דווח חשוד, ואז עשו פולו-אפ, ועם קצת מזל גם הצליחו לקשור את התרחותים, היו גם כמה שגיאות גסות שנעשו שם, של העברות לטובת אדם שהיה בכלא, כל זה תיק ספציפי בלטביה, יש גם תיקים אחרים שאני יכול לספר לך עליהם, אבל...
אז יאללה, תן לי איזה מקרה ספציפי, תן לי פיקנטריה, אתה יודע, החבר'ה שלנו שומעים, נוסעים עכשיו בפקק,
יש תיק באנגליה, יש לי חבר בריסטר באנגליה, שמנהל תיק הלבנת הון, עם ביטקוין בשווי 1.5 מיליארד פאונד.
אוקיי.
יש דברים מטורפים שם בחוץ.
קח אותי לתוך הסיפור, איך זה נראה שבן אדם רוצה להלבין הון באמצעות NFT, מה הוא עושה? זאת אומרת, מה קורה שם בעצם?
הסיפור בהלבנת הון הוא לייצר סיפור שמישהו יקנה אותו אחר כך, שהבנק יקנה אותו, שמישהו ישתכנע שהמקור הרווח הוא לגיטימי. עכשיו, בעולמות של הקריפטו, יש כל מיני דברים בלתי מובנים, אתה קונה איזה יצירת אומנות, זה NFT של יצירת אומנות, כן? ב-X, מוכר אותו ב-1000X, והנה עשית רווח פלאים, והרבה לא מוכנים, זאת אומרת, זה סיפור.
זאת אומרת, רגע, תן לי שנייה רגע הזה, זאת אומרת, נניח יש בן אדם שהוא עשה הרבה כסף בעסקאות מפוקפקות, והוא יש לו עכשיו הרמה של כסף, הוא לא יכול לשלם עליו מיסים, יש לו נניח מיליון דולר יושב לו בבית במעטפות לצורך העניין, ואז מה שהוא עושה כדי להכניס את זה למערכת, אז הוא הולך וקונה, מה הוא עושה? הוא בעצם קונה ממישהו NFT יקר? איך זה עובד?
הוא קונה, תראה, זה בדיוק כמו בעולם שמחוץ לקריפטו. אתה מייצר, מה שנקרא ב-Trade Based Money Laundering, אתה מייצר מסחר, קנייה ומחירה, או על בסיס איזשהו עסק לגיטימי, כמו מסעדה בדרום סיציליה, בדרום איטליה, שמפקידה כספים לתוך הבנק. אתה מייצר סיפור שהוא נראה אמיתי ומקשה על הבנק, או על מי שמנסה לבקר אותך, אם זה ה-VASP, ה-Virtual Asset Service Provider, אותו מישהו שהוא תחת רגולציה ואמור לפקח גם על העסקאות של הבלוקצ'יין, אתה מייצר סיפור של קנייה ומחירה, בזול וביוקר, או בצורה כלשהי, שמצדיקה את הרווח שיש לך. וזה המהות של הלבנת הון בהרבה מקרים, בהרבה מאוד מקרים. ניסיון לייצר סיפור לגיטימי, או לפחות כזה שמעורבב בעסקים לגיטימיים, שמקשה על הזיהוי של מקור הכסף כלא לגיטימי.
זאת אומרת שמי שיוצר את ה-NFT, זאת אומרת שמי שיוצר את ה-NFT בעצם צריך לעשות יד אחת, עם מי שקונה את ה-NFT, זאת אומרת, יש לנו איזה בן אדם שקנה NFT, הוא עכשיו במחיר נמוך, ואז הוא מתקשר עם הבן אדם שהיה אמור לרכוש בעלות גבוהה, ואז הוא רוכש ממנו, אבל תכלס הם מתחלקים בעצם בשלל.
לא בטוח שהיוצר של ה-NFT צריך להיות מעורב, צריך להיות collision, צריך להיות איזשהו קשר בין הקונה למוכר, שהוא קשר לא מסחרי אמיתי, זאת אומרת, צריך לייצר קניות ומחירות בין שני פרטים שהם חריגות, לייצר את אותו רווח, לייצר איזשהו סיפור על הבלוקצ'יין, שאנחנו יכולים אחרי זה לעמוד אותו לכל מומחה.
ואז אני הולך בעצם לרשות המיסים, ואני אומר להם, הנה, עשיתי רווח, הרווח הזה כדין, תנו לי לשלם את המס ותכניסו לי את הכסף לבנק.
נכון, ואם תלך לרשות המיסים, לא בתוך זה הזאת, אתה צריך ללכת קודם כל איזשהו מומחי בלוקצ'יין, שהוא ינתח את הסיטואציה ויראה, כן, אני רואה פה קניות ומחירות, אני רואה פה משהו שהוא רווח, נראה כרווח לגיטימי, ועם החוות דעת הזאת, אתה תלך או לבנק, או לרשות המיסים, או למי שאתה רוצה לשכנע שזה רווח לגיטימי. זה, אני לא רוצה לתת פה את הרעיונות לאנשים, איך להלבין הון, ולא חסרים רעיונות, אבל...
אבל אני כן רוצה לבקש ממך רעיון. אז אני רוצה עכשיו לבקש ממך רעיון, ואני רוצה להגיד לך מה אני רוצה לבקש ממך רעיון. אז מה הרעיונות שבעצם אנחנו משתמשים בהם כדי לעצור את הדבר הפסול הזה? זאת אומרת, איך ממשלות ברחבי העולם וגורמי אכיפה יכולים, מהם הכללים שהם צריכים לאכוף כדי שאנחנו נוכל לעצור את התופעה הבעייתית הזאת? כל מי שיקשיב לנו עד עכשיו בשביל הלבנת הון, זהו, אכלתם אותה, הלך הפרק, לסגור עכשיו, ללכת לעשות פסטה או משהו כזה, אנחנו נוסעים מסיציליה. כן, אני איתך.
אז התגובה הראשונה של הגופים הרגולטוריים הייתה לקחת את הכללים הרגילים, שחלים על הבנקים ועל הכסף ועל הפיאט, ובואו נכיל אותם בשינויים המחויבים על הקריפטו. אני לא בטוח שזאת הייתה עצה טובה. יש לנו רגולציה של FATF, של מיקה באירופה, של מעשה, לקחו את הרגולציה של העולם הפיאט, ואמרו בואו נכיל אותה בשינויים המחויבים על הקריפטו. הדוגמה הכי מובהקת לזה זה הנושא של ה-Travel Rule, שאומר...
Travel Rule אומר את הדבר הבא, אני ברגע שאני מעביר, אני מעביר קריפטו ממקום למקום, אני מוסיף לו איזושהי רשומה, ממי קיבלתי אותו, ממי קניתי אותו, ממי מכרתי אותו.
כמו שעשו את זה לפני 20 שנה, כמו שלפני 20 שנה עשו את זה ב-wire transfers בבנקאות, אמרו אי אפשר יותר לסבול מצב שאנשים מעבירים מבנק א' לבנק ב' בלי המקור, אתה צריך לעשות זיהוי של ה-beneficial owner, של משמיע שולט בכספים, אם זה חברה במיוחד, אבל גם לא רק, ובכל מקרה, ולדאוג להעביר את כל המידע הרלוונטי למי של הנעבר, למי שמקבל, ובנק שמקבל כספים ולא יודע מאיפה, מה מקורם, לא יכול, זה דבר שהוא אסור. אז העתיקו את זה בשינים המחויבים לעולם הקריפטו. אני לא בטוח שזה... זה עובד בצורה מאוד מאוד מוגבלת, גם בגלל שברוב המדינות עדיין לא הכילו את המשטר הזה כמו שצריך, זה סקר של FATF מלמד על זה, שזה גם המדינות שרואות עצמם כפופות ל-FATF לא עושות את זה כמו שצריך, ויש גם חורים שחורים גדולים כמו סין וכמו מקומות אחרים, שלא ניכר שהן עושות משהו בכלל בתחום הזה, חוץ מלהציר שאסור, שהקריפטו אסור שם כביכול. אז יש בעיה גדולה שהיא הולכת ונפטרת. בסופו של דבר, אם כל המדינות יחפו את הרגולציה הזאת, כמו שקרה עם עולם הפיאט, אז יכול להיות שזה יהיה מועיל. הדבר השני זה הסיפור של דיווחים חשודים. זאת אומרת,
אז רגע, קודם כל, דבר ראשון, יש לנו travel rule, של travel rule בעצם כל העברת קריפטו, נניח לנותן שירותים במטבע וירטואלי, אז אנחנו עושים לאיזשהו סוג של תיעוד, אז זה דבר ראשון.
לא רק סוד שטוד, נובע מזה גם ה-due diligence צריך לעשות, כלומר, צריך לברר מי הלקוח, לזהות אותו, לאמת את זהותו, לאמת את מקור הכספים, לדעת שזה אדם לגיטימי, כל מה שהיום רוב הווספים אולי בעולם של asset service providers לא עושים, אבל יותר ויותר כן, יותר ויותר צומחים בכל מיני מקומות, גם בארץ, בעלי רישיון לגיטימיים שמקפידים לפעול כמו שצריך.
כן, אגב בישראל היו אמורים, בישראל היינו אמורים להיות במצב שבו כבר נכנס הטראבל רול לתוקף, נותני השירותים הפיננסיים ביקשו איזושהי הערכה, אבל אני מניח שבחודשים הקרובים ממש זה כבר הולך להיכנס לתוקף.
נכון.
אוקיי, אז יש לנו, אז יש לנו טראבל רול. מה הדבר השני?
השני זה
דיווחים בלתי רגילים, אמרת.
הדיווחים הבלתי רגילים או החשודים לרשות איסור הלבנת הון, ל-FIU, ל-Financial Intelligence Unit, בכל מדינה ומדינה. כאן לדעתי יש כישלון, להתרשמותי. אני עובד עם הרבה FIUs ברחבי העולם, ואני רואה המון המון דיווחים, כולם נעזרים בכלים דמויי chain analysis, ומדווחים שהארנק הזה קשור לארנק הזה, שקשור לארנק הזה, שקשור לארנק הזה, שצרח פורנו. ואז החשד, סחר בבני אדם, או ניצול קטינים, או... עכשיו, איפה הוא מקבל כזה דבר? בלי הגורמים המעורבים, הוא לא יודע בכלל אם יש זיקה טריטוריאלית, אם זה מישהו בתוך אותה מדינה אפילו, מה בדיוק נעשה, העובדה שהארנק הזה קשור לארנק הזה, שקשור לארנק ההוא, שצריך פעם פורנו, וזה די טבעי שאדם שצורך פורנו, אולי ירצה לא לעשות את זה בכרטיס האשראי שלו, אלא בביטקוין, מה זה אומר, ואיך זה קשור לאיזושהי עבירה, או לאיזושהי הלבנת הון, אז רואים כל מיני גידולים בסטטיסטיקות, של דיווחים שקשורים לקריפטו, ולסחר בבני אדם, או לניצול קטינים, או לפורנוגרפיה, הדברים האלה הם חסרי משמעות כמעט מבחינת הערך האכיפתי שלהם. וכאן
כי לא מצליחים, כי לא מצליחים לתפוס את הפושע בקצה?
כי אותו FIU, אותה רשות הלבנת הון, מה היא תעשה? זאת אומרת, למי היא פונה? בדרך כלל זה מגיע בלי המידע IP, כלומר בלי המידע של הטלפוניה או התקשורת שקשורה לדבר, ואז אפשר לזהות יותר טוב מי עשה את זה, מה עשה את זה. רק המשטרה כשהיא מתחילה לחקור יכולה למעשה להתחבר לעניין הזה. אז כך שאני חושב שבאמת השימוש בניתוח בלוקצ'יין לא הוכיח את עצמו עד עכשיו לצרכים אכיפתיים, בעיקר בגלל שנקודת הקצה היא תמיד אנונימית, וגם הקשרים ברמות השונות, שהקשרים שדוחות מהסוג הזה מייצרים בין ארנקים, הם לא בהכרח קשרים שיש להם משמעות מבחינה אכיפתית. העובדה שקנית ממישהו, שקנה ממישהו, שהוא מחר למישהו שמימן טרור, לא אומר שאתה קשור למימון טרור בשום דרך שהיא, כן? זה מחייב בדיקה, זה מחייב אנרגיה, אבל, וזה היתרון באמת של הבלוקצ'יין, שהשקיפות הזאת מאפשרת את זה, אבל בסוף, אם יש שימוש במיקסרים, או אם הווספ לא מבצע את הדו דיליג'נס כמו שצריך, ואת הטראבל רול כמו שצריך, ולא, אז אתה, למעשה, משתמש הקצה לא ידוע, ואתה, מבחינה אכיפתית, אתה לא מגיע בעצם לשום דבר. ולכן, העתיד הוא כנראה בפיתוח כלים נוספים, גם מצד הרשות האכיפה, אבל גם מצד הכלים, גם מצד הטכנולוגיות שפורצות עכשיו, ליצור, לא להעתיק, את אותם רגולציות שהיה לנו בעולם הפיאט לתוך העולם הקריפטו, אלא לייצר כלים מתוך האפליקציות ומתוך הטכנולוגיות שאנחנו מזהים בעולם הקריפטו, שהם עצמם יפתחו את הכלים להתמודד. זה לדעתי הפתרון היותר נכון, או שילוב של השניים, ואנחנו נראה, זה תהליך ארוך שאנחנו רק בתחילתו.
תגיד, אנחנו רואים שבנקים מתקשים להתמודד עם כל מה שקשור בליקווידיטי פולס וליקווידיטי פולס ובכלל חוזים חכמים. אתה רואה שם איזושהי בעייתיות? אתה חושב שהמקום הזה הוא מקום שהוא יותר שהוא יותר יכול להיות בו יותר מימון הלבנת הון, מימון טרור או הלבנת הון, או שזה משהו שהוא פחות בעייתי?
אני אעשה לך, בוא אתן לך את זה מבחינה מושגית. מבחינה אכיפתית, אני מסתכל על זה, אני יש לי מוח מעוות, אני מסתכל על זה מהצד של אוכף חוק, של מי שהיה גם רשות איסור הלבנת הון, גם התובע שהיה אחראי על זה במדינה, על כל התיקים האלה, וגם מי שמסתובב הרבה בעולם ומייעץ גם רשויות הלבנת הון, גם לבנקים, גם למשטרות, פרקליטויות, שופטים, אני רואה את זה מכל הזוויות, מכל ה... אז משהו באמת מבוזר, משהו באמת decentralized, כמו ביטקוין, יש לו את הסיכונים שלו, שדיברנו עליהם כבר בפודקאסט עד עכשיו, של אנונימיות ושל אי-זיהוי וכל כזה, וזה מסתכמים הסיכונים בדרך כלל. הסיכוי לקוליז'ן, לאיזושהי מניפולציה תרמית, הוא הרבה יותר קטן. אבל סיכוני הלבנת הון ומימון טרור קיימים, ואפשר לחשוב על דרכים להתמודד איתן. כשמדובר על פלטפורמות שהן centralized, שהן...
לא, אני שנייה, רגע, לפני שאנחנו נכנסים לפלטפורמות שהן ריכוזיות, אני שואל על פלטפורמות מבוזרות של ליקווידיטי פולס או של חוזים חכמים, שהן מבוזרות לחלוטין.
אם הן באמת מבוזרות, וכאן אני מגיע עם פחות ידע ממך, כמו כל איש אכיפת חוק שתמיד יודע פחות מהסקטור הפרטי, אז, וכך גם הבנקים, אז אתה מגיע עם חששות, אתה מגיע עם, אבל ככל שיצליחו לשכנע גם את הבנקים וגם את רשות האכיפה שמדובר בכלים שהם מבוזרים לחלוטין, ושהסמארט קונטרקט הוא באמת סמארט קונטרקט שהוא לחלוטין בלתי תלוי, שום יד אדם לא יכולה לגעת בו.
תמיד יכולה לתכנת אותו, היא תמיד יכולה לתכנת אותו.
לא, מרגע שהוא יוצא לעולם הוא כבר לא בשליטה, הוא לא יכול נתון למניפולציות של איש, אלא הוא שם לניצול הוגן וראוי של כל המשתתפים והמשתמשים. אז מרגע שאתה משכנע בדבר הזה, אז בהחלט זה קל יותר לרשויות האכיפה. אבל שוב, אני כשאני במסעותיי בעולם, באים אליי עם תיקים ודברים כאלה, אני מאוד ספקן. אני תמיד חושד שיש איזשהו אדם שיצר את הדבר הזה למטרת רווח, והוא כן יכול להשפיע על זה במניפולציה כלשהי, ואז יש סיכונים הרבה יותר גדולים כמובן, של הונאה ושל תרמית, מעבר לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור. סיכונים של הונאת משקיעים וכו', וכאן נכנסים לעולם של מיקה, שגם הוא לא נותן מענה מלא, כן?
רגע, בוא נגיד מה זה העולם של מיקה, לפעמים...
מיקה זאת הרגולציה האירופית, שבא להסדיר את כל העולם הזה של, מעבר להלבנת הון ומימון טרור, גם שקשור הוא רוצה להכניס את כל מי שמציע לציבור הצעות רכש והצעות השקעה וכולי, באמצעות קריפטו, שהוא יהיה תחת רגולציה ייחודית לנושא הזה, ששוב, הרגולטור ישגיח, שכמו שהוא משגיחים ברשות ניירות ערך על הבורסה, אז כך יש רגולטורים עכשיו ברחבי אירופה, שמשגיחים על שלא, שהציבור לא יצא, לא יבוצעו הונאות כלפי הציבור, באמצעות כלים מעולם הקריפטו.
אז אמרת, ציינת כאן בעצם שתי שיטות, אמרת, תשמע, יש לנו מצד אחד יש לנו טראבל רול, מצד שני יש לנו דיווחים בלתי רגילים, אבל איפה אתה רואה עוד נקודה שבה, או מה מבחינתך פרט לזה הפתרון ביכולת שלנו לזהות הלבנת הון, לזהות מימון טרור? אמרת, צריך לייצר כלים חדשים, איך הכלים האלה נראים, מה הם עושים?
אז לא ברור, תראה, ה-FATF ניגש לזה לכתחילה בהמלצה 15 שלו.
כן.
ה-FATF
רגע, ניגש לסוגיה בצורה... קודם כל, בוא נגיד מה זה ה-FATF.
זה ה-Financial Action Task Force, זה קבוצה של מדינות עשירות שחברו יחד ב-89, והחליטו לשנות סדרי עולם בתחום הלבנת הון, עד אז לכסף לא היה ריח, מאותו רגע החליטו שמגייסים את הסקטור הפרטי לטובת המאבק בהלבנת הון, הכילו את כל ההמלצות, 40 ההמלצות של FATF, יש מדינות כמו ישראל שחשבו שמדובר בהמלצות, recommendations, הם לא הבינו ש-recommendations באנגלית בריטית זה לא המלצות אלא סטנדרטים מחייבים, וישראל, אז אם אתה זוכר, בשנת 2000, כיוון שהיא לא ביצעה את ההמלצות, נכנסה לרשימה שחורה של מדינות שאינן משתפות פעולה, ואז קרו כל מיני דברים רעים לבנקאות הישראלית. אני אז מוניתי לעמוד בראשות רשות איסור הלבנת הון ולהוציא אותנו מאותה רשימה שחורה, ובסיומו של תהליך ארוך של כ-18 שנה, ב-2018, ישראל הצטרפה ל-FATF, שזה ממש הישג בלתי רגיל, כי זו בדרך כלל אכסניה רק של המדינות העשירות ביותר, וכאן גם הצטרפנו גם ל-OECD וגם ל-FATF. ואנחנו נמצאים על השולחן שבו קובעים את הסטנדרטים ולא רק אוכפים נגדנו. אז עד כאן על ה-FATF. עכשיו ה-FATF בא ואמר, הגישה שלו הייתה גישה מתודולוגית נכונה, הוא בא ואמר, אני לא מבין בזה, בהמלצה 15, אני דורש מכם, הוא קרא לזה טכנולוגיות חדשות, לא קרא לזה בלוקצ'יין, הוא אמר, אני דורש מכם לעשות הערכת סיכונים, כל מדינה ומדינה, וגם כל סקטור וסקטור, וגם כל בנק ובנק, וכל גורם, כל ישות למעשה, שהיא קשורה לעולם הזה של מאבק בהלבנת הון, צריכה ברמה שלה לעשות הערכת סיכונים. אני מסייע בערכות סיכונים כאלה היום, גם למדינות שונות וגם למוסדות פיננסיים, לעשות הערכת סיכונים מהטכנולוגיה. אז זה גם דברים טריוויאליים, כמו זיהוי פנים לפנים מרחוק, וכל מיני טכנולוגיות מהסוג הזה, עכשיו מצטרף לזה ה-AI והיכולת להונות באמצעות AI.
רגע, שנייה, לפני שאנחנו הולכים להונאה, אז צריך להגיד שבעצם הדבר הזה שבו כאשר אנחנו פותחים חשבון באיזושהי בורסת קריפטו, ובעצם אנחנו נדרשים לצלם את תעודת הזהות, ואז לעשות כזה ליבליות צ'ק ולהזיז את הפנים, זה כחלק מהדרישות של אותו כוח משימה למניעת...
בוודאי. בוודאי, אבל הדברים כל כך דינמיים שעכשיו יש לנו כבר פלטפורמות AI שיכולות לגבור על הדברים האלה, לכן אמרתי שהמתודולוגיה של FATF היא נכונה, כי היא לא אומרת צריך לעשות 1, 2, 3, 4, 5, היא אומרת, יש לכם חובה כל שנה לעשות הערכת סיכונים, כן. לזהות מה הטכנולוגיות החדשות, ולהתאים כן. את המענה, את המיטיגטינג מז'רס לסיכונים הללו. אם נחזור רגע לבלוקצ'יין, אז התרגום של זה לעולם הבלוקצ'יין היה... באמת לזהות את הסיכונים בעולם הבלוקצ'יין, ולהתאים חליפת אמצעי התגוננות. אז אמרנו מה אמצעי התגוננות שהכילו באוטומט, הכילו דברים דומים למה שהיה בעולם הפיאט, בעולם המטבעות הלא קריפטוגרפיים, ואני לא מתרשם מההצלחה היתרה של הדברים האלה. אני חושב שהמתודולוגיה הזאת של FATF שמצריכה כל הזמן לעשות תערכת סיכונים וללמוד, למעשה זה גם מה שאנחנו עושים בוועדה, שבוועדה הציבורית שאנחנו חברים בה. וזה למעשה מה שאני מקווה מאוד שיצא בסוף, זה שנאמץ את המתודולוגיה הזאת של הערכת הסיכונים, ושל התאמת חליפות ייחודיות לסיכונים, אמצעי התמודדות לסיכונים האלה. אני מניח שכל מי שמייצר פלטפורמה חדשה של חוזה חכם, או של סמארט קונטרקט, או של כל דבר חדשני אחר בתחום הבלוקצ'יין, ואפשר להניח שהטכנולוגיה הזאת יכולה להועיל לאנושות בצורה בלתי רגילה במגוון תחומים, לא אני צריך להביא את הבשורה הזאת למאזיני הפודקאסט כאן, אבל באותה מידה צריך לדרוש ממי שמביא את החידושים האלה גם להציע חליפה של אמצעי התמודדות, להבטיח שלא ינצלו לרעה ב5% מצד מלביני הון ומממני טרור. כי אם יהיה אפשר לעשות ניצול לרעה, אז ממשלות, ואחרי זה הבנקים, ואחרי זה כל היתר, ימשיכו להכביד על הטכנולוגיה הזו, ולהכביד על הסקטור הזה. והדרך היחידה לאפשר לו לזנק ולפרוח, זה לדאוג שיותאמו אמצעי התמודדות, שיפחיתו מאוד את הסיכון. אגב, גם לצפות לחסימה הרמטית גם אי אפשר, גם היום על בנימון, גם אמצעות בנקים, המדינות הכי גדולות, הבירה של הלבנת הון בעולם זה לונדון כנראה, וארצות הברית יש לא מעט הלבנת הון, וכל פעם שאתה מגלה מסמכי פנמה, מסמכי פרדייס, מסמכי, אתה רואה דברים שהשערות צומרות, אתה לא מאמין שהדברים האלה עדיין, כמה שנים חלפו מאז 89, מאז הקמת ה-FATF, זה לא מעט שנים, ועדיין מלבינים הון באמצעים מסורתיים, אז הציפייה ל-100% הצלחה היא לא נכונה. אבל צריך כן לצפות שיהיו אמצעי התמודדות שימנעו רוב הזמן מרוב האנשים הרעים לנצל לרעה את הפלטפורמות האלה.
תגיד, קח אותי רגע להקמה של הרשות לאיסור הלבנת הון, כי אתה יודע, זה מה שאתה אומר, תשמע, אנחנו פוסעים כאן בארץ שהיא לא ממופה, אז קח אותי לפעם האחרונה שאתה בעצם צעדת כזאת באנצ'ארטד טריטורי בארץ לא זרועה, אמרת, אוקיי, בסדר, צריך להקים כאן, איך זה עובד? כאילו, איך ניגשים למשימה כזאת? מה, תספר לי קצת איך זה היה.
מה, זו חוויה, זה לא כך קשור לקריפטו, אבל זה חוויית חיים. אני יכול רק להודות על זה שזכיתי לעבור את המסע הזה. זה התחיל מאפס, ממש מאפס, מצוות קטן של 3-4 אנשים, וגדלנו, הארגון גדל להיות ארגון גדול וחזק, אבל וגם אני, באינסטינקט הראשון, הבאתי מומחים מחול, ואימצתי את מה שנעשה בעולם, כסטנדרטים בינלאומיים.
אתה בשנת 2000, בשנת 2000, מי קורא לך למשרד ואומר לך, אתה צריך, איך זה קורה בדיוק, תספר לי?
נכנס אליי העוזר למנכ״ל, ושואל אותי, אתה מבין משהו בהלבנת הון? אמרתי, לא. אמרתי, תקרא את החוק, ואני חוזר עוד חצי שעה, כי זה היה חוק חדש לגמרי. ואז הוא אמר לי, אנחנו רוצים שאתה פרקליט עם ידע באנגלית, וידוע כקומפיוטר סאבי, ועסקת בהרבה תיקים כלכליים בחקת בגאצים, אז אנחנו רוצים אותך שתשים את השם שלך כמועמד לתפקיד הזה. ואחרי חצי שעה שעיינתי בחוק לראשונה, אז אמרתי, אוקיי, זה נשמע רעיון מעניין לעשות תפנית בקריירה, והצעתי את עצמי, ובסופו של דבר גם זכיתי להתמנות על ידי הממשלה. עכשיו, מה שעושים זה דבר ראשון, מאמצים את הסטנדרטים הבינלאומיים, עוברים סטנדרט ורואים מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות, ולומדים ממש ממה שנעשה בחול. אבל לא רק, זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו ראינו שבארץ יש בעיה, ושוב, המתודולוגיה היא של הערכת סיכונים וכו', ואז הייתי שותף גם בוועדת לוקר, שהיה מנכ״ל משרד רוה"מ, שעם חוק צמצום השימוש במזומן, וגם ביטול ההסבות האינסופיות בצ'קים. אנחנו זיהינו גם את ההסבות האינסופיות האלה בצ'קים, וגם את המזומן כבעיות שהן מעבר לסטנדרטים הבינלאומיים. לא היה סטנדרט בינלאומי שאסר את זה. זה זיהינו כבעיות ארץ ישראליות. אמרנו, בוא ניתן להם חליפה, אני חושב שזה חוק מצוין דרך אגב, הוא מכביד על הרבה אנשים אולי, אבל הוא באמת מונע הלבנת הון ומימון טרור בצורה מסיבית, וגם
לא, הסבות בצ'קים, אני חושב שאנשים לא יודעים, אבל באופן עקרוני, אתה פעם היית נותן צ'קים לחנות רהיטים, ופתאום היית מגלה שהצ'קים האלה בכלל אף אחד לא הפקיד אותם בבנק, הם פשוט עברו... עשו
15 פעם, הגיעו לידי איזה ארגון פשיעה שבא לך לדפוק לך על הדלת, ואתה לא קיבלת את הסחורה, ולא... הסבות עם כל מיני ציורים וכל מיני, ולא למוטב בלבד, ובלי ציון הנמשך, ושינינו הכל, באמת המהפכה, והיום זה כבר ממש לא קיים, כמעט, הניצול לרעה. וניקיון צ'קים זה דבר מוסדר ודבר ראוי ונכון, הוא תחרות לבנקים במתן אשראי, ויש חברות רציניות שעוסקות בזה, אז זה ממש שינה את ה... ממש שינינו את המציאות בהיבט הזה.
אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר. יש לך, רגע, אני רק רוצה להשלים כאן איזושהי נקודה, כך למשל, אתה יודע, אני, יש לי, יצא לי, כיוון שאני מהצפון, אז אתה יודע, אני רוצה להזמין, אין וולט בצפון, יש האט, והאט מגיע השליח, אתה משלם לו במזומן.
כן, עוד לא הגענו למגבלות בסכומים האלה של ההזמנות שלך. אז המגבלה עכשיו היא כמה אלפי שקלים, אני לא זוכר בדיוק כרגע כמה, כי זה בדיוק השתנה. אבל נכון, אין חסימה הרמטית. דרך אגב, אני גם לא חושב שצריך לאסור מזומן לחלוטין, כי יש את כל החטאים הקטנים של האדם שהוא רוצה לקנות, לא נציין אותם פה. אבל
דווקא חטאים, נניח אדם רוצה...
אני מבקר בחטאים, שיש כל מיני דברים קטנים שאתה לא רוצה שאנשים, שיהיה מישהו יוכל לעקוב ולדעת מה קנית בכל רגע, אם זה סכומים קטנים ולא משמעותיים, אז אני חושב שזה אפשרי, זה לא... כן, בהחלט, אבל אני רוצה לחזור רגע, אתה אמרת שאני רוצה לחזור לנקודה יותר עקרונית, ככה שאלת אותי איך זה היה לפסוע במשעולים בארץ לא נודעת. אני לא בטוח שכשמינו אותי או כשחוקקו את החוק, התכוונו שבאמת יהיה פה מאבק בהלבנת הון. כי חוקקו את החוק הזה רק בגלל שנכנסנו לרשימה שחורה, והבנקים עד אותו שלב היו מאוד התנגדו. רק כשהם ראו את הסנקציות, הם פתאום התחילו להבין שצריך לעשות משהו. והתהליך היה, מה שאני, אני זוקף כהישג הגדול שלי והסיפוק הגדול שיש לי, היה לגייס את כולם, גם את הדרשות האכיפה וגם את הסקטור הפרטי, להבין שזה דבר טוב. שבאותו זמן חשבו שאם אנחנו נלאבק בהלבנת הון, זה יבריך מפה את המיליה, את הכספים, את הכסף הגדול. היהודים לא יבריכו לפה את הכסף השחור שלהם, וכל מיני אגדות אורבניות אחרות שהתברר שהיו חסרות בסיס לחלוטין. בסופו של דבר, הכסף הגדול, הוא מחפש יציבות, הוא מחפש מקומות יציבים, וההצטרפות שלנו ל-OECD ול-FATF וכל הרגולציה הזאת, הביאה לארץ השקעות במאות מיליארדים. כי מקום מפוקח, מקום שיש בו שלטון חוק, מקום שיש בו סדר, הוא מקום שמושך השקעות. כן, יש משיכה מסוימת גם להון שחור, אבל זה בטל ב-60, זה כספים קטנים יחסית לעומת הכסף הגדול, ולכן ההפתעה הייתה להרבה אנשים שהגוף הזה, הרשות איסור הלבנת הון וכל הרגולציה הזאת, שלא התכוונו באמת, התכוונו להכין אותה ככה, אולי באיזה ישראבלוף רגיל, כמו שעושים דברים אחרים בארץ לפעמים, אבל יצא מזה משהו אמיתי, שאני באמת חושב שהוא תרם ערך והועיל, הוא יכול להיות שיש גם הרבה דברים שהוא בו יצר רגולציית יתר, ויכול להיות שיש עוד מקומות שיש מי שסובל מזה, אבל בסך הכל התמונה הגדולה היא, גם של ניקיון, ניקוי ישראל מסיכוני מימון טרור והלבנת הון, וגם של משיכת השקעות גדולות מאוד לישראל, אז הסיפוק הוא גדול.
אז לסיכום, מה שאתה אומר בעצם, תשמע, אנחנו צריכים, אם אני חוזר בחזרה לקריפטו, אנחנו צריכים לאמץ קודם כל מתודולוגיה של הערכת סיכון, זאת אומרת להבין איפה נכון. נמצאים הסיכונים, איפה נמצאות הבעיות, איפה נמצאות הדליפות, איפה עלולים לנצל את המערכת, ולהתאים לכל דבר, לא להגיד אוקיי קריפטו מפחיד, אלא להגיד איפה הבעיות, ולכל בעיה להתאים נכון. לאמצעי התמודדות משלה.
ולהבין, וגם שעולם הקריפטו יבין שהרגולציה היא לא בהכרח אויב. זאת אומרת, היום הקריפטו מושך אליו אנשים שמחפשים לצאת מהרגולציה אולי, או לצאת מהעולמות המפוקחים יותר. אבל הכסף הגדול נמשך למקומות המפוקחים. ואם רוצים לעודד השקעות ולעודד את הכסף הגדול, אז צריך שהפלטפורמות יהיו מפוקחות, והפלטפורמות יהיו, או שהן יהיו מבוזרות לחלוטין, ומישהו יפקח על זה ויאשר, הנה, זה באמת מבוזר, ו... ואפשר לסמוך על זה, ואף אחד לא יכול לשלוט ולעשות מניפולציות, ובדברים שהם לא מבוזרים, אז הסכנות קיימות, ולכן צריך לנטרל אותן, ולהתמודד, לייצר אמצעי התמודדות, כדי למשוך את הכסף הגדול, אז זה גם מנקודת מבט, שמי שרוצה לעודד את הבלוקצ'יין, ואת השימוש בכל הפוטנציאל האינסופי אולי, של הטכנולוגיה הזאת, אז צריך להבין, זה בדיוק כמו בשנים המחויבים, מה שהבנקים עברו לפני 30 שנה, העולם הבלוקצ'יין צריך לעבור היום. להבין שהרגולציה היא לא אויב, אלא צריך באמת לוודא שלא תהיה עודף רגולציה, אבל צריך בהחלט לעשות סקר סיכונים, לזהות בכל רמה שהיא, גם ברמה המדינתית, גם ברמה הסקטוריאלית, גם ברמה של המוסד הבודד, לזהות הסיכונים ולייצר אמצעי התמודדות, mitigating measures שהם מתאימים, ואז היא מובטחת הצלחה לטכנולוגיה ולסקטור.
עורך הדין יהודה שפר, לשעבר, מייסד הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ולשעבר המשנה לפרקליט המדינה, וכיום יועץ בינלאומי לתחום הלבנת הון, למניעת הלבנת הון ומניעת מימון טרור.
בהחלט, אני מייעץ בעיקר לממשלות ולגופים מדינתיים, כן, בהחלט.
אמרת בהחלט, תודה רבה שהיית איתנו באנשי הביטקוין היום.
תודה רבה לכם.
אנחנו אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, אפשר למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, תיכנסו לאתר של איגוד הביטקוין, יש שם את רשימת התפוצה שלנו, וכדאי להתחבר אליה, אנחנו מספרים על אירועים, אתה כבר היית באירועים בשגרירות הביטקוין? היית כבר? אתה צריך לבוא? צריך לבוא? צריך לבוא כל יום ראשון, כל יום ראשון בערב, יש לנו סרטו של סקוויר, ויש ביום שלישי שעות קבלה, עורך הדין יהודה שפר, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה לכם, תודה.
תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה בעריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קיין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת bitcoin.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.